יחסי סין ישראל התרחבו והסתעפו בשנים האחרונות בעקבות ריבוי השקעות סיניות במיזמים בתחום התשתיות, כמו הרכבת הקלה בתל אביב, וגם חברות סטארט-אפ ועוד. לצד הקדמה הטכנולוגית והיעילות הכלכלית, יש שטוענים כי ההשקעות הסיניות בישראל כרוכות גם בלא מעט סיכונים ביטחוניים. ועל כך אנחנו רוצים לשוחח איתך, גליה לוי, חוקרת בתוכנית סין של המכון. שלום גליה.
שלום רב.
נפתח באירועים שקשורים להשקעות הסיניות בישראל, ביקור סגן נשיא סין וועידת החדשנות. מה הרקע להם ומה החשיבות של האירועים האלה?
אוקיי, אז קודם כל צריך להסביר מה זאת ועידת החדשנות. ועידת החדשנות, בשמה המלא, ועידת ראש הממשלה לחדשנות, היא איזשהו מנגנון בין ממשלתי, שהוקם על ידי משרד החוץ שלנו, יחד עם משרד החוץ הסיני, או המקבילה שלו, שהמטרה שלו היא בעצם לייצר איזשהו מנגנון קבוע שנפגש פעם בשנה, למטרות חילופי מנהיגים בכירים, למטרות חתימה על חוזים ושיתופי פעולה. עד כה, המנגנון הזה כשהוקם ועד היום, בראשו עמדה סגנית ראש ממשלת סין, הגברת מדאם ליו יאנגדונג, שפרשה מתפקידה בשנה שעברה. וזה הדרג הכי בכיר שמדינת ישראל הצליחה להגיע אליו בשנים האחרונות. נזכיר לצורך העניין שבשנת 2000 ביקר בארץ נשיא סין, אחר כך התפוצצה פרשיית הפלקון הידועה, שאחריה סין במידה מסוימת, לא במידה מסוימת, בפועל החרימה ביקורי בכירים בישראל. וגם דרג שסגן או סגנית ראש ממשלה, זה היה דרג מאוד יפה ומכובד עבורנו. יחד עם זאת, ישראל כמובן שאפה תמיד להעלות את הדרג הזה ולהביא אותו לרמה יותר גבוהה. שנה שעברה ביקר כאן מספר 3, המקביל של יושב ראש הכנסת. אבל השנה הגיע לכאן סגן נשיא סין, לא רק סגן הנשיא, הוא גם מקורב מאוד לנשיא סין, שי ג'ינפינג, שזה חשוב מאוד למדינת ישראל, ומהווה שדרוג דרמטי ברמה הדיפלומטית שבה אנחנו מייצרים את הקשרים. כמובן שהציפיות של הממשלה שלנו היא גם להעלות את רמת שיתוף הפעולה בין המדינות. בוועידה הזאת כצפוי נחתמו כמה הסכמים של שיתופי פעולה. בדרך כלל ההסכמים האלה הם הסכמים שנוגעים לתחומי המדע והטכנולוגיה, נושא של שיתופי פעולה בתרבות, בתיירות, בפרויקטים כאלה ואחרים. וכמובן גם הפעם סגן הנשיא הגיע לוועידה עם הרבה מאוד אנשי עסקים, הבולט ביניהם הוא ג'ק מה, יושב ראש או בעלים של אליבאבא.
אליאקספרס.
כן, כן, של אליאקספרס בין היתר. ועוד אחרים, אנחנו שוכחים את האחרים, גם האחרים הם ברמה לא פחותה. ונחתמו הסכמים והכל יפה, והוועידה הייתה מאוד מוצלחת. אז יש איזו חשיבות עצומה לישראל מבחינת הדרג המדיני. ממשלת ישראל עושה מאמצים גדולים מאוד לקדם את ההשקעות הסיניות בישראל. ראש הממשלה מעודד במיוחד, באופן אישי, את ההשקעות של הקשרים עם סין, הקשרים של ישראל עם סין. קיבל במילים מאוד חמות את סגן הנשיא. בעקיפין גם יצא נגד המבקרים ואמר שאין שום מגבלות להשקעות הסיניות בישראל, לא יהיו שום מגבלות ושום גבולות, כדבריו של ראש הממשלה.
תוכלי רק לתת לנו קצת המחשות, הזכרתי בפתיח את פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב. איזה עוד פרויקטים או מיזמים בעברית יש לסין נגיעה או אפילו השקעה משמעותית מאוד בהם?
כן, אז כמובן שתחומי התחבורה הם התחומים הענקיים ביותר שאנחנו שומעים עליהם. סין מקימה, חברות סיניות מקימות את נמל אשדוד החדש. חברה סינית מתפעלת או תתפעל את נמל חיפה החדש. חברות סיניות כמו חופרות את מנהרות הרכבת הקלה כרגע, מעורבות בהשקעות גם ביתר הרכבות, בין אם זה באספקת קרונות, בין אם זה אספקת תשתיות של חיוות, בין אם זה בחפירה, הם חפרו את מנהרות הכרמל. בנוסף לכך יש לנו כל מיני השקעות בתחומי הייטק, שעל זה אנחנו קצת פחות שומעים אולי, גם נושא של ביומד, תחומים נוספים שאנחנו פחות שומעים עליהם, כי זה חברות פרטיות בישראל, ולא ממשלתיות גדולות, אבל גם אלה חברות מאוד גדולות. היו גם ניסיונות לקנות חברות ביטוח, כמו עסקת הפניקס, שלא יצאה אל הפועל. זה בתמונה מאוד מאוד כללית.
לאחרונה, כפי שציינתי קודם לכן, נשמעים קולות נגד המשך ההשקעות הסיניות בישראל, מטעמים ביטחוניים. מהם הטיעונים העיקריים שנשמעים בעניין הזה? מה מקור החשש? ומה יכולה ישראל לעשות כדי להפחית או להפיג אותו?
אז אני אומר שאפשר לחלק את המבקרים לשני טוענים עיקריים, לשני טיעונים עיקריים של המבקרים. הטיעון האחד נוגע יותר ליחסינו עם ארצות הברית. כידוע, או שלא ידוע, ארצות הברית וסין נמצאות במלחמת סחר שהולכת ומחמירה מיום ליום. ארצות הברית הטילה הרבה חסמים על רכישת טכנולוגיה מתקדמת של סין. יש חשש מאוד גדול מצד ארצות הברית שסין הופכת להיות מתחרה שלה ומאיימת על הדומיננטיות האמריקאית בכל התחום של טכנולוגיות מתקדמות. ישראל כידוע יצרנית של טכנולוגיה מתקדמת. והיא עושה את זה בחסות ובסיוע אמריקאי. ונשאלת השאלה, או המבקרים, חלק מהדברים שהם שואלים, זה האם מחירה טכנולוגיות מתקדמות לסינים לא תכעיס את האמריקאים. אז כמובן שאנחנו לא מוכרים לסינים ציוד ביטחוני, אבל יש היום הרבה תחום אפור בעניין הזה. יש הרבה דואל יוס והרבה טכנולוגיות שכביכול אינן ביטחוניות, אבל בעתיד יכולות לשמש. למשהו שהוא יכול להפוך לאיזושהי, גם אם לא ביטחוני צבאי, אבל משהו שקשור יותר לעליונות טכנולוגית מתקדמת. ואחד החששות של המבקרים היא שישראל צריכה לעצור ולבדוק עם האמריקאים מה מותר ומה עשו, איפה הגבולות שלנו. זה צד אחד. הטיעון השני נגד הוא הטיעון הביטחוני נטו. היה בעקבות איזשהו כנס שהיה באוניברסיטת חיפה, הוא עלתה טענה שנתינת נמל חיפה לתפעול סיני היא בעייתית, כי הוא עלתה שאלה האם צוללות אמריקאיות יסכימו להגיע לאגון בנמל שהוא בעצם בשליטה סינית. אני לא נכנסת לטיעונים האם זה נכון, האם זה לא נכון, זה לא משנה, אבל השאלה הוא עלתה וצפה. והמבקרים בעצם מה שהם רוצים שיקרה זה שממשלת ישראל תיצור איזשהו דיון ודיאלוג עם כל הגורמים הרלוונטיים ותקבל החלטות ברורות מה מותר ומה אסור, מהו נכס אסטרטגי של מדינת ישראל שלא מוכרים אותו לאף אחד, בין אם הוא סיני או משהו אחר, ומהו לא נכס אסטרטגי ואפשר למכור אותו לכל מי שאנחנו רוצים. מהו, איזו טכנולוגיה אנחנו כן מוכרים ואיזו טכנולוגיה אנחנו שומרים לעצמנו. בין אם זה כדי לשמר את היתרון התחרותי שלנו, כי גם אנחנו בעצם מתחרים על אותו שוק של הסינים גם בין היתר. ובין אם זה כתוצאה מזה שזה טכנולוגיה שעלולה לסכן איכשהו או את קשרנו עם ארצות הברית או את הביטחון הלאומי שלנו. ולסיום השאלה שלך בעצם, מה מדינת ישראל צריכה לעשות? בדיוק את זה. לקיים איזשהו דיון, להקים מנגנון שיגדיר בדיוק מה הם נכסים אסטרטגיים ומה לא, ואיך פועלים. להקים איזשהו מנגנון ריגולטורי יותר מתקדם ממה שקיים לנו היום. אנחנו יודעים שמדינות בעולם בונות ומקימות רגולציות כאלה ואחרות, כל מדינה והפתרון שלה. אפשר ללמוד מהן. אנחנו פה במכון עשינו עבודה לא קטנה ללמוד ממדינות אחרות איך הן מקימות את הרגולציה הזאת שלהן. אפשר ללמוד מהניסיון שלהם ולעשות משהו שהוא יתאים לממדים שלנו על בהתאם לניסיון של אחרות, ולבנות מנגנון שלא ייצור כאן, מצד אחד לא יגביל את ההשקעות הסיניות ומצד שני לא יאפשר לאבד עליהן שליטה.
תודה רבה.